צהריים טובים. פרשת השבוע בעלותך. בעלותך את הנרות. ודבר השם משה לאמור, דבר אל אהרון אמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. אז קודם כל צריך לדעת ולהבין, למה בעלותך ולא בדיקך? הרי מדליקים נרות ולא מעלים אותם. כאן יש רמז להרבה הרבה דברים. קודם כל מדבר כאן במנורה, שזה אור התורה הקדושה. דבר שני, מדובר כאן, הרב נבנסל למשל, מסביר שמדובר כאן בחינוך. כי האור של התורה זה כאילו האור שאתה צריך להעביר לדורות הבאים, איך אתה עושה את זה. אז כמו אהרון הכהן, בעלותך את הנרות, אומר בעלותך הנרות, הוא צריך להדליק את הנר עד שהלהבה עולה מאליה. מה זה הלהבה עולה מאליה? כמו שאנחנו יודעים, ההסברים הם לא רק גשמית לפעולה שאנחנו מדברים. יש בזה מאחורי, יש סיפור. מה הסיפור כאן מאחורה? שבן אדם נותן, אני מחנך את הדור הבא, אם אני מחנך את הילדים שלי, אז המטרה היא לא שיהיו טוקים. אחד ועוד אחד זה שתיים, שתיים ועוד שתיים זה ארבע, יופי, עכשיו הוא יצא החוצה, אחד ועוד אחד הוא יודע, שתיים ועוד, כמה זה ארבע ועוד ארבע? לא יודע. כמה זה ארבע כפול ארבע? בכלל לא יודע. אז מה אני עשיתי? אני חינכתי אותו? כלום, עשיתי אותו קופי, והוא יודע בדיוק מה שאני יודע, ובזה לא עשיתי שום דבר. המטרה היא לא רק זה, שכשאני עוזב אותו, היא תקל בשאלה, לא ידע איך לענות, למה? כי הוא רגיל שאני בעצם נותן לו את הכל, מאכיל אותו. לא עשיתי כלום. אז לכן אומרת התורה בעלותך, כשאתה נותן חינוך, אתה צריך לתת כלים לתלמיד, שכאשר אתה עזבת אותו, הלהבה עולה מאליה. זאת אומרת, הוא ימשיך הלאה לתפקד, ולא רק לתפקד, אם הוא ייתקל במצבים חדשים, הוא יוכל מהלימוד, מהכלים שנתת לו, להסיק מסקנות חדשות. זאת אומרת, זה כמו שאמרו, יש חוכמה, בינה ודעת. מה זה חוכמה? חוכמה זה הידע. מה זה בינה? בינה זה לחבר את הידע וליצור דברים חדשים. והדעת זה חיבור לעולם המעשה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשלושת הדברים האלה, בעלותך את הנרות. לכן כתוב בעלותך את הנרות, ולא בעדיקך. שיהיה ברור שכשאתה הולך להדיק את הנרות שמסמלים את האור של התורה, אתה צריך לתת לאור של התורה שיבהר מכוחות עצמו. כי אחרת לא עשית שום דבר. יש כאן עוד דבר מאוד מעניין. אנחנו דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. המזמור הראשון בתהילים אומר לנו, והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן ואיתו, ועלה הוא לא ייבול. מה זה היה כעת שתול על פלגי מים? עץ יכולה יכול להיות שתול על פלג אחד של מים, לא יכול להיות על פלגי מים. לא יכול שאותו עץ יהיה שתול בארבע מקומות. יכול להיות שתול במקום אחד. אז יכולים הפלגים אולי להתחבר, להיות נער אחד, בסדר, זה לא פלגי מים. זה פלג אחד, אז מה הכוונה? אז באים ואומרים ככה...
אבל העץ יכול להתפשט עם הפלגי מים.
איך?
העץ יכול להתפשט.
כן, אבל הוא אומר לך, לא שורשיו, ודוד המלך משתמש במונחים האלה גם של שורשים, אבל כאן הוא מדבר, העץ שתול על פלגי מים. זאת אומרת, העץ עצמו נמצא על פלגי מים. מה הוא מתכוון למה לנו? אתה תקרא לזה שורשים, תקרא לזה מה שאתה רוצה, יכול להיות, אין בזה שום בעיה, אנחנו נגיד לאותה מסקנה. ומה המסקנה? אומרים, בגמרא, דבר מדהים, מי שלומד תורה מרב אחד אינו רואה ברכה לעולם. מי שלומד תורה מרב אחד אינו רואה ברכה לעולם. חזק. זה נשמע הזוי. מה זאת אומרת?
הוא לא לומד סקל אופין.
ברגע שאתה לומד רק מאחד, זה אמרנו, זה טוקי. שום דבר לא יצא ממך. אתה לא תראה ברכה. למה? אתה תוכל לחזור למה שהרב שלך אמר, וזה נגמר הסיפור. מה הכוונה? הכוונה היא כזו, שאני רוצה ללמוד תורה, אני צריך ללמוד מכמה. מכמה רבנים. זאת אומרת, זה על פלגי מים. ואז פריו ייתן ביתו ועלה הוא לא ייבול. למה? אז אתה תהיה לך הכוח העצמי שלך, מה שאמרנו, תבנה את האישיות העצמית שלך, ואיתה אתה תפרח. לא יודע מסיפר לכם, נתניה למד במכינה, בקדם צמאית, בצפון, ליד צומת גולני, כרמי יוסף קראו לזה, נדמה לי. אבל לא משנה, מה העניין היה? אנחנו שלחנו אותו לשם, וכל פעם שאנחנו מתקשרים, בכל מיני שעות, הוא נראה לנו שרגע הוא התעורר. לא, אתה מתקשר בעשר בבוקר, הלו, התעוררת עכשיו? לא, לא, אבל מה אנחנו, תשמע, ההורים יודעים אם הילד כאן עכשיו הוא קם לפני שעתיים.
לא, אם אתה עייף.
הוא היה עייף כל הזמן.
כן.
למה היה נראה מוזר? אני אמרתי, מה זה הדבר הזה? איזה לא הרגשה? הבן אדם קם מתש בראש שלו. עשר, עשר, 11, יקום, בוא נגיד ככה, אנחנו בעצם הערנו אותו. טוב. אנחנו רוצים, מה קורה כאן? היה אספת הורים, אמרנו, אנחנו נראה מה שקורה שם ב... ואז ההוא מדבר, תשמע, אנחנו מחנכים בצורה חופשית, אנחנו רוצים שהדברים יבואו מהילד עצמו, זה הכל נשמע יפה, נחמד. אחר כך בשיחה פרטית, אמרת, תגיד, אני רוצה להבין, מה שאתה אומר זה מאוד נחמד, אבל זה לא מתאים לכל אחד. יכול להיות תלמיד, שברגע שתתן לו את החופשיות הזאת, מה הוא יעשה איתה? יפרוק כל לגמרי. מה, אני מהחדוג, אני מתקשר לבן שלי, אני בטוח שהוא לא קם לתפילה. אני גם לא יודע אם נכנס לשיעור הראשון או השני. מה שאני מתקשר אליו, הוא נראה לי שהוא ישן, שהוא אחר, שם רק התרוער. אמר לי, מה זה הקטע הזה? מה, תגיד לי, ואם יהיה לכם תלמיד כאן, שכל הזה, שיעשו מה שבו משהו, אתה אומר, אתה נותנים לי לעשות את זה, שיבוא מעצמה. מה, מה, מה? איפה הגבולות?
זה
צריך לחנך אבל? איזה מין חינוך זה לתת להם לעשות מה שרוצים?
במכינה יש סוג של סטודנט חופשי שהוא בא ללמוד כי הוא יודע שהוא בא לצורך הזה.
עובדה. הוא בא לצורך הזה, הוא בא לצורך, הוא לא קם. לאיזה צורך הוא בא? כן, לא קם. יש לו זמן. עכשיו, מה הוא אמר לי? ואז הוא אמר לי, לא, בוא, 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 בוא תבין שזה לא הפקרות. אנחנו גם לא טמבל. אנחנו לא טמבל. רסן חופשי עד גבול מסוים. אם אנחנו רואים בחור שתכלס נותנים לו את החופשיות והוא מנצל אותה לרעה שבוע, שבועיים, אחרי חודש בהם לא תשמע. רבי יוסי, אתה לא מתאים למקום הזה. אם חשבת שזה בית מלון או חופשה ארוכה, אז תצא לך, לך לך הבית, עשה שם חופשה כמה שאתה רוצה. כאן באת ללמוד, אז אנחנו לא לוחצים ולא כלום, אבל אם אתה חושב שאתה תמשיך לקום מתי שאתה רוצה ולעשות את מה אתה רוצה ולא מעניין אותך מה שקורה כאן, אז תודה רבה, להתראות. ובדיעבד השיטה שלהם הייתה מאוד מוצלחת, כי מה שקרה זה בעצם שאלה שהתחזקו באמת והסתדרו במסגרת, אז הם נשארו חזקים, ואלה שלא, אז הם נפלטו במסגרת. כמו שאמרתי, אתה יודע, אין אחד שסתם ניצל את המקום, אז הכול הולך, שזה שלום, אנחנו לא צריכים אותך כאן. ואני חושב שנתנאל עד היום יש לו את המטען משם, כי הדברים באו...
מה היה בסוף?
הוא התחיל את עובדה, היום הוא קם מתפלל, והוא לא מת, הוא
עושה את הכל. אה, זה
באמת לא היה כאן. רק דיבר מעלה, הוא עולה למעלה.
דיברנו על גרבי יוסף, שהיית, שהוא לא התקם בהתחלה בבוקר.
בית רימון.
מה?
בחיים.
עשית הרבה בעיות,
אה, בהתחלה. אבל, בסופו של דבר, שיטה עבדה.
לא הייתי איזה...
והנה עובדה שהשיטה עבדה.
אני עובד עכשיו עם הבן שלי, הבן שלי, לא משנה מה, אין לו כוח ללמוד, אין לו כוח, ואמא שלו לא אכפת לו. יש לו גם, קראו לבובס בסלעי, לא יודע, אתם מכירים את המקום, סלעי. מה זה התבלה? מה פתאום?
לא.
מה הכוכב יאיר? לא משנה. סיפור בפני עצמו. ואז הוא ידרדר בלימודים, לא יודע מה הקו. אני הקפתי את עצמי, אמרתי, אני אתן לו נשים, אני אתן לו פה, אני אתן לו זה. שנראה לי של גד.
כן.
ואני אתן לו נשים, ואני אתן לו פה, ואני אתן לו שם, ואני אתן לו זה, ולא אופניים, ולא כלום, כלום. הוא הלך איתי, ונלחם איתי, ועשה דווקא בעוד יותר נכנס למגנן העצמית.
בטח.
ואז הייתה לי איזו שיחה עם פסיכולוגית ועם המורה שלו. שחררתי, פתאום אני רואה אותו יושב, עומד, מוציא ציונים, מוציא פה, מוציא שם. כאילו...
אז מה... זאת אומרת שבעלותך את הנרות זה לא תמיד לבוא ולדחוף לילד בכוח מידע. אלא זה לתת לו את הכלים ואת החופשיות. אמרתי, אני מתקשר. 10, 11,
לא, אני אשחק אותה. כן!
אני אשמע! כן, אני לא מבין שאנחנו שמענו מה כן, אז זה בדיוק מה
המצב. אבל הנה, תתחילה הוא אמר, נתנאל...
כן.
יושב! שעוד צריך להתפלל, הוא צריך ללמוד.
אז זאת אומרת שזה מה שנקרא חנוך לנער על פי דרכו, וזה מה שנקרא, עכשיו, מה היה עוד דבר יפה שם? וזה מה שאנחנו מדברים על פלגי מים. היו להם שם כל מיני סוגים של רבנים. היה רב כאילו בסגנון חרדי, רב בסגנון חסידי, רב שכאילו נכנס לעומק של הסוגיה בגמרא, ורב שמדבר על דברים של קבלה, רוחניים וגבוהים, והוא קיבל ככה כלים מכלים שונים. זאת אומרת, אם היה רב מסוג אחד, אז הוא היה עוד פעם, הוא היה קופי של אותו רב, וזה לא המטרה. הרעיון הוא שכל אחד ואחד יוציא את היכולות האישיות שלו, שזה צריך לתת לו את הכלים הנכונים, שאיתם הוא משתמש, ואז יוצא מה? יוצא בעלותך שלך האישי. אבל מה? אל מול פני המנורה יאירו הנרות. חשוב לדעת שכל חינוך שלא ניתן, מול פני המנורה, מול הפנים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריך חייב ללכת לאור הקדושה. אחרת לא עשינו שום דבר. וזה בעצם הפתיח של הפרשה. שבא ואומר לנו שכדי להפיץ את האור, צריך להפיץ אותו בצורה כזאת, שמי שמקבל את האור יוכל להשתמש בו ולהפיץ הלאה. כי אחרת לא עשיתי כלום. ואז יהיה עצר. זה לא רק שהוא יהיה קופי.
זה כמו לימוד תורה.
זה לימוד תורה, זה מה שאנחנו אומרים, נכון? בדיוק.
כל אחד עומד תורה,
המנורה,
מפרש אותה בדרך שלו, כמו שאתה אמרת, הרבה רבנים, הרבה...
המנורה מסמל את התורה. יש כאן גם...
חייב, המנורה גם היחידה שלא היה לה מידות ב...
נכון.
בבית המקדש.
יש עוד דבר, זה קשור לעניין של נר נשמה. למה מדליקים נר נשמה? מה הקשר של נר ונשמה?
כי יש כמה פרשנויות לתורה.
אומרים, כי נר אדם, כי נר אדם נשמת, איך זה הולך? יש שתי פסוקים מאוד 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 יפים שמתחברים ביחד, שזה אני רוצה למצוא אותם. נר השם נשמת אדם, זה דבר אחד. קודם כל מתחילים ככה, כי נר מצווה ותורה אור. מה זה נר מצווה ותורה אור? אור, נר לרבי דבריך ואור לנתיבתי. הנר כאילו עומד כאן ומאיר לי את המקום. לכן הנר הוא מצווה והתורה היא אור. כי מה זה נר? נר זה מצווה. אתה עושה מצווה, זה דבר שהוא בעצם, מה שנקרא, נגמר. עשית? נגמר. האור הוא אינסופי. הוא לא נגמר. והתורה היא אינסופית. עכשיו אומרים, כי נר השם נשמת אדם. מכאן בעצם הנר מייצג את מה? את נשמת האדם. את הרוח האלוקים שנמצאת בקרבו, ולכן מדליקים נר נשמה כדי לעשות עילוי לנשמה, כי, כמו שאמרנו, נר השם נשמת אדם. אז הנר מסמל את הנשמה של האדם, ולכן אנחנו מדליקים אור. עכשיו, יש לנו עוד נקודה בעניין הזה של הנר. מקווה שזה כאן, כתבתי את זה גם. כן, יכול להיות, באמת נראה לי שזה מה שזה. אז אמרנו, כי נר מצווה ותורה אור. אז אומר הקדוש ברוך הוא, יש קטע בברכי אבות, קטע מאוד ידוע, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. זאת אומרת, עשה את הרצון של הקדוש ברוך הוא, שהוא יהיה הרצון שלך, ואז הקדוש ברוך הוא יעשה את הרצון שלך כרצון שלו. מסביר הבני בנימין שם. בדומה לזה מצינו, שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, נרי בידך ונרך בידי. אתה מחזיק את הנר שלי, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, ואני מחזיק את הנר שלך.
כל אחד מטרה שונה.
מה זה נרי בידך? כי נר מצווה ותורה אור. זאת אומרת, הנר של הקדוש ברוך הוא זה התורה. ומי מחזיק אותה? האדם. לכן, כי נר מצווה ותורה אור. מצד שני, הנר שלך ביד שלי, וזה מה שאמרנו, שנאמר, נר השם נשמת אדם. אז כאילו יש לנו כאן מטאפורית, הקדוש ברוך הוא מחזיק את הנר שלנו, ואנחנו מחזיקים את הנר שלו. מה שנשאר לנו זה רק לחבר בין שתי הנרות. ולכן, מה אומרת לנו המשנה? אומר הקדוש ברוך הוא לאיש היהודי, שמור את הנר שלי, ואני אשמור על הנר שלך. שמור על הנר שלי, דהיינו תורתי, מצוותיי וחוקותיי, ואני אשמור אותך בעולם הזה ובעולם הבא, שנאמר, בהתהלכך תנחה אותך. בעולם הזה, ובשוכבך תשמור עליך אחרי אריכות ימים. והקיצות היא תשיחך. זה פסוק. מה זה והקיצות היא תשיחך? זה לחיי העולם הבא. זאת אומרת, במילים פשוטות ככה. אומר לנו הפסוק. והתהלכך תנחה אותך. והתהלכך, שאתה הולך כאן בעולם הזה, הנר הזה של התורה ינחה אותך. בעולם הזה. ובשוכבך, שתלך לעולם העליון, תשמור עליך. אז אותו נר שאתה שאמרת עליו כאן, הוא אותו נר שעכשיו ישמור עליך מלמעלה. אחרי אריכות, ימים ושנים בעזרת השם. והקיצותה, מה זה והקיצותה? כשתקיץ לחיי העולם הבא, היא תשיחך. בחיי העולם הבא. זאת אומרת שאנחנו ראינו כאן דבר יפה, וזה מתחבר, וזה הפירוש של בני בנימין, על עשה רצונו כרצונך, כדי שעשה רצונך כרצונו. זאת אומרת, אם אנחנו שומרים על התורה הקדושה, אז הקדוש ברוך הוא שומר על הנשמה שלנו. הבנתם? וככה מתחברים שתי הדברים.
זה, אני לא חושב שזה לעולם הבא. אני
חושב
שהוא מתכוון
שאתה
לומד ביום, אתה
הולך לישון בלילה, אל תדאג,
אני שומר
לך,
וכשאתה
קם
בבוקר, אני מחזיר לך.
כן, אבל כאן הוא קורא אותם, זה שבעים פעמים לתורה, מה שנקרא. זה הרבה פרשניות. כאן מה שהוא מסביר, הוא מסביר לנו איך זה מתחבר לעניין של מה שנאמר, עשה רצונו כרצונך, והוא יעשה רצונך כרצונו. או כזה שעשה רצונך כרצונו.
זה כמו כאילו תן וכך וכך ותן.
כאילו.
זה כאילו, זה נשמע, אתה יודע. בוא, תקח את התורה שלי, תלמד אותה, תיישם אותה.
אבל זה אותו דבר, אבל זה בדיוק העניין.
לא, זה יחס תקבל
יחס. כן,
מידה כנגד מידה. אבל יש כאן הרבה מעבר לזה. כי כשאתה לוקח את התורה, אתה בעצם לקחת את הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק העניין. חשוב להבין, מה אומרת לנו המשנה פרקי אבות? עשה רצונו כרצונך, שהרצון שלו יהיה כמו הרצון שלך. עכשיו, אם הרצון שלי כמו הרצון שלו, אז עם כל הכבוד, החלק השני מיותר. כדי שיעשה רצונך כרצונו, שיעשה את הרצון שלך כרצונו, אבל הרצון שלך מה הוא? כרצונו.
לתת לו.
אז הוא ממילא, זה אותו דבר. תמיד, זה הסתכלות על הדבר משתי הכיוונים, כאילו. תמיד מה אני אומר.
תורה ומאמין, כדי...
אם אתה לומד תורה ומאמין, אז אתה עושה את רצון השם.
נכון.
אז אם אתה עושה רצון השם, ממילא באופן אוטומטי, הרצון של הקדוש ברוך הוא זה הרצון שלך.
נכון. הוא גם יש לו אינטרס.
זה כמו...
כי אם אתה עושה את זה, זה מה שהוא רוצה בעצם, הוא ברא אותנו בשביל הדבר הזה.
נכון, אבל זה מה שאני אומר, זה יחידה אחת. זאת אומרת, זה היפה כאן. זאת אומרת, זה לא כאילו אתה אומר, אני מקיים את התורה, בשביל שהקדוש ברוך הוא ייתן לי. מה הוא ייתן לך? מה? הוא אומר לך, את התורה אני נותן לך. אז מה קרה? מה עשית? בדיוק מה שאתה צריך לעשות. לא נותן לך מיליון דולר. אתה מבינים מה אנחנו אומרים? לא מדובר כאן על משהו גשמי, מדובר על רוחני. זאת אומרת, אם אתה רוצה להגיע, המטרה שלנו כולנו בתוך תוכנו, להגיע לרמה הרוחנית הכי גדולה שאפשר. הלוואי שהיינו יכולים. להתנתק מהגוף הגשמי, להגיע לדרגות הכי גבוהות שאפשר. או יותר נכון, להשתמש בגוף הגשמי בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אז מה אומר לך הקדוש ברוך הוא? קח את התורה, שהתורה תהיה הנר שלך. אם אתה תחזיק את התורה בתור נר, ממילא אתה תגיע למטרה הזאת. אז אני אתן לך את התורה, אני אתן לך את הכל, אני מחזיק את הנשמה שלך, הנשמה שלך זה איך תורה. זאת אומרת, זה אין כאן כאילו כך ותן. זאת אומרת, יש כאן הרבה מעבר לזה. זאת אומרת, זה לא מין, כאילו, זה מסחרה אני עושה כאן? זה לא מסחרה. זה כמו אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח. ככה כתוב במשנה בפרקי אבות. אז תסביר לי, אני לא רוצה להבין. אם אין קמח, אין תורה. אם אין תורה, אין קמח. אז מה אתה רוצה להגיד לי? עכשיו, מה הוא מקדים קודם? מה הוא מולדים קודם? אין קמח, אין קמח, אין תורה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לך, אני נותן לך את הקמח.
אבל אתה, אם קמח, תשתמש ותלמד תורה.
בדיוק. ברגע שאתה תשתמש בצורה נכונה, ממילא, יהיה לך גם את הקמח וגם את התורה. הנקודה החשובה היא כאן, שצריכו כבר שהם מדברים על יחסי גומלין, או מידה כנגד מידה, חשוב להבין מה מסתתר מאחרי זה. זה כמו שאנחנו הסברנו הרבה פעמים, שלפעמים לקיחה היא נתינה. ולפעמים נתינה היא לקיחה. שאלה, כי מה המטרה הסופית שלך? זה כמו שעל פי הקבלה אומרים שכל חיסרון שנובע מגרעון, זה גרעון. אבל חיסרון שנובע מיתרון, זה יתרון. אתם מבינים מה אנחנו מדברים? עוד פעם. חיסרון שנובע מגרעון, זה גרעון. חסר לך משהו. אז יש לך גרעון. אבל חיסרון שנובע מיתרון, זאת אומרת, אני מחסר מעצמי כדי להשיג משהו, אז זה חיסרון או יתרון?
זה יתרון.
זה יתרון. זאת אומרת, זה כמו הרעיון הוא שלהיות, שהרצון שלנו יהיה רצון מגמתי ולא רצון סיבתי. מה ההבדל בין רצון סיבתי למגמתי? סיבתי, אני עושה משהו בגלל משהו שקרה לי. אז זה לא המטרה.
נכון.
המטרה היא לעשות משהו כדי להגיע למשהו. האם אני כרגע עושה צדקה, כי אם אני לא אעשה צדקה אני אקבל מכות או אני אקבל איזשהו עונש, או אני עושה צדקה כי אני רוצה להיות צדיק. זאת אומרת, שתיהם, בשתיהם, יפה, בדיוק, שתיהם הם כאילו חיסרון. אני ממלא חיסרון מסוים. עכשיו, אם החיסרון נובע מגרעון, אז אני ממילא בגרעון. זה דבר לא טוב. אבל אם החיסרון נובע מיתרון, זה דבר מצוין. כמו שאנחנו אומרים, אומרים בקבלה, יש מה שנראה צמצום א', צמצום ב'. מה הכוונה? כשאני בא עכשיו ורוצה לקבל את האור מהקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לקבל את כל האור. כי כל האור זה כמו להסתכל על השמש בעיניים פתוחות חשופות. אתה מסתנבר. יותר מדי אור. אז מה אני עושה? אני שם מסך מיוחד. אני שם משקפיים. ומצמצם את הראייה שלי, כאשר המטרה היא קודם, מה? לא לקבל כלום? קודם כל אני דוחה את האור, אבל עכשיו אני רוצה לקבל את מה שאני מסוגל לקבל. זאת אומרת, לקבל לאט לאט. אז ככל, כי זה כמו שבן אדם קם באמצע הלילה, ופותחים לו את אור הפלורוסן. וואו, הוא מסתנבר. אבל אם פותחים לו נר, ואחר כך עוד קצת יותר, קצת יותר, קצת יותר, קצת יותר, אז הוא מתרגל והוא עולה. וזה בעצם הרעיון. הרעיון הוא לדעת ולהבין שאני לא יכול לקבל במכה אחת את האור. אז לכן, מה אני עושה? אני עושה פעולה הפוכה. אני דוחה את האור, אבל מה המטרה שלי? לא לקבל את האור? מה פתאום? לקבל את האור.
כמו בחיים, הרבה פעמים שאני נתקל בזה, שאנחנו עכשיו עושים את הפרשנויות, אתה יש לך חשבונות חשמל, מים, ארנונה וזה. כולם מחכים, קבל את החשבון חשמל, יש לך את הגירעון, וכאילו אתה מגיע למצב שאתה לא משלם, מה אתה מקבל את הכנסות, את הדוחות וזה, או שהעירייה שולחת לך פעם בשנה, שלם קבל 2%, את כל הכל במכה, ויש לך שקט, אז אתה כאילו, עם כל התהליך הזה יש לך שקט, ואז יש לך בעצם גירעון, אבל אתה מגיע למצב של יתרון שיש לך שקט,
נכון.
ואתה לא משלם, נכון. או שאתה כל פעם מאחר בשוכח נכון. בזה,
נכון.
ואז הגירעון מביא לחיסרון.
נכון. זאת אומרת, זה נקודה מאוד מעניין. זאת אומרת, שאני, כשאני הייתי צריך לשנן את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כדי להבין מה הוא רוצה להגיד לי בכלל. כי בדרך כלל אני חושב חיסרון, זה חיסרון. חסר לי, אז חסר לי. אבל זה לא נכון. כי אם החיסרון נועד להגיע ליתרון, אז זה לא חיסרון, זה יתרון. זאת אומרת, אם יש לי מטרה מסוימת להגיע אליה, זה מטרתי, אז זה לא חיסרון. אם זה נובע מגרעון, זה כמו למשל בן אדם, הוא רעב, אז הוא אוכל. אז זה גרעון, כי חסר לו אוכל, הוא אוכל. אבל אם בן אדם רוצה לבנות גוף בריא, זאת אומרת, המגמה שלו באכילה, זה לא כי חסר לו האוכל, אלא כי הוא רוצה לבנות גוף בריא. זה הסתכלות שונה לגמרי. זאת אומרת, זה לא חיסרון, זה יתרון. כי הוא אוכל כדי להתחזק. אבל אם בן אדם אוכל סתם כי הוא רעב, אז אתה טמבל. זאת אומרת, אתה פספל. זאת אומרת, עוד פעם, זה קיים, וזה יש את זה, ואין ברירה לפעמים. אבל המטרה היא להגיע לרצון מגמתי. זה כמו שבן אדם הולך לאימונים של שייטת 13, אז יש חיסרון גדול שם. תשמע, חביב עליהם, עוברים אימונים, מה זה קשים, לא יושנים.
קשה לך, קשה לאימונים, קל וקרה.
יפה. אבל אם הוא עושה את זה בגלל שמכריחים אותו, בלי שום מטרה. קום, תעשה זה, תעשה זה, תעשה זה. זה חיסרון שנובע מגרעון, ולכן זה גרעון. אבל אם החיסרון נובע מהיתרון, זאת אומרת, אם אנחנו עושים דברים מבחינה מגמתית, לא מבחינה סיבתית, ממילא זה יתרון. כי אני רוצה להיות חייל בשייטת 13. זאת אומרת, כאן אנחנו גם, כדי להבין את הדברים, קצת פלשנו לעניין של קצת קבלה וזה, אבל מה זה לא קבלה? דברים מובנים, דברים לא מסובכים. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. אם אתה, המטרה שלך תהיה ללכת עם הנר שלי, אז אתה בעצם עושה מה שאני...
לא,
כן, אני איתך. אני איתך והולך איתך בדרך. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. וזה עוד פעם מה שמסומל בבעלותך את הנרות. להקים בית בישראל זה לא דבר פשוט. כמו שאמרנו, החינוך, חלק מהבעיה בחינוכית של אנשים זה לפעמים שהם רוצים, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, אני חושב, שאנשים רוצים לפעמים שהילדים יגיעו לדרגות כאלה ואחרות, הם משגעים את הילדים. רוצים שיהיו, איך אומרים, הכי טובים בכיתה, הכי טובים בזה, הכי טובים בזה. או שרוצים דברים מעל ומעבר, רוצים לחיות את מה שהם לא הצליחו להשיג דרך הילדים שלהם. טעות גדולה מאוד. כי חנוך לנוער על פי דרכו גם כי הסכין לא יעשו ממנה. עכשיו, מעבר לזה, אז יאללה תגיד, שמה, אבל אני, למשל, יהודי פשוט. אני לא רוצה שהילד שלי יהיה יהודי פשוט, אני רוצה שהילד שיגיע לי יותר. מה זה, פסול? פסול? זה לא פסול. עם השאיפה...
אתה לא יכול להטוות דברים שזה מעל כוחו. שהוא לא יכול... שמתחיל היסודות שלו, הם לא כאלה. כל אחד נולד ויש לו את היסודות ואת היכולות שלו. אתה יכול טיפה לשפר, טיפה להוביל אותו לביצועים יותר טובים, אבל אתה תמיד רוצה הכי טוב.
אני מדבר על משהו, אתה צודק מה שאתה אומר, אבל עכשיו הוא תוקף את הרעיון לכיוון אחר לגמרי. אני בא ואומר, יש לנו בית, ובבית הזה רוצים שהילד יצא גאון בתורה, לדוגמה. אבל אבא הוא לא גאון בתורה. עכשיו, הוא רוצה שהבן שלו גאון בתורה. עכשיו, אם הוא יבוא ויגיד לבן שלו, תהיה גאון בתורה, תהיה גאון בתורה, תהיה גאון בתורה, תהיה גאון בתורה, הוא יסתכל על אבא שלו, יגיד לי, מה הוא רוצה לחיים שלו? תראה, זה הפושט הזה, רוצה, מה הוא, אני רואה את הדוגמה, יש לי דוגמה מול העיניים, מה הוא מדבר? אז איך אני יכול ליצור, וזה אומר את זה הרב מאיר מונק, מומחה בחינוך, אומר דבר מדהים. אומר, אני רוצה מצוינות בבית, אני יכול ליצור אווירה כזה. זאת אומרת, אם למשל המטרה שלי, אמרנו, קודם כל צריך להיות לא סיבתי מטרתי. אם המטרה שלי זה שהילד שלי יהיה גאון בתורה, שיגיע להכי גבוה שיכול להיות, ואולי יש לו באמת כישרונות הרבה יותר ממני. וזה קורה. יש הרבה פעמים בחיים דברים. עכשיו, איך אני בעצם מחנך אותו לזה? עכשיו, אני לא יכול לבוא ולהגיד לו דברים שלא מסתדרים עם מה שהוא רואה בבית. אז אם לא תהיה גאון בתורה כשאני סתם איזה יהודי פשוט, איך אומרים, סנדלר, זה לא יעבוד. אבל אם אני ישרה בבית אווירה שמעריצה, מרוממת את התורה, מביאה, התורה זה הדבר הכי חשוב. לדוגמה, נותן דוגמה. הדבר הזה הכי חשוב. זה לא משנה מה אני, מה הילד סופג, שאין דבר יותר טוב מהתורה. אז מה תהיה השאיפה שלו? לעלות בתורה. הוא לא יסתכל, הוא לא ייקח את האבא שלו בתור דוגמה לאן אני יכול להגיע בתורה. אלא הוא ייקח את האווירה הכללית של הבית, שהיא אווירה שמעריצה וסוגדת לקדושה, לטהרה, להליכות יפות, לבית יהודי חם. בית יהודי חם יכול ליצור מתוכו מישהו שיכול לעלות ולהתעלות מעל ומעבר לאבא ולסבא ולסבא של הסבא. למה? כי אם הילד הוא כישרוני ויש לו את הכוחות האלה, וזה קורה. שהוא סופג את האווירה של הערצה לרוחניות, של הערצה לתורה, ממילא, הוא ישאף תמיד להגיע לעוד ועוד ועוד, ואז יכול לצאת מבית פשוט ביותר, גאון בתורה, גאון ברוחניות. אבל אם לתקוף את הבעיה בצורה אחרת, ואבא יגיד, אני רוצה שתהיה ככה, ואני רוצה שתהיה ככה, והאווירה בבית לא תהיה כזאת, האווירה בבית תהיה אחרת לגמרי. אז כמו שאמרנו, אם האווירה בבית היא אווירה של רמה כזאת ולא כל כך מסתכלים על אם אתה תלמיד חכם או לא תלמיד חכם, אז אל תצבא מהבן שלך להיות תלמיד חכם. אבל אם האווירה בבית היא סביב הרוחניות והקדושה, מי יודע מה אני יכול להגיע? זאת אומרת, לא תמיד הדרך הנכונה היא לנסות להגיע למטרה הכי טובה בעולם, אבל בכלים הלא נכונים. אז פספסנו. זה בעלותך את הנרות. אתה צריך לדאוג לתת את הכלים. אתה לא רוצה להאכיל את הילד, אתה לא רוצה שיהיה קופי שלך, אתה רוצה לתת לילד את הכלים להתפתחות. חלק מהכלים להתפתחות זה האווירה בבית. אם האווירה בבית היא האווירה שמכבדים לומדי תורה, שמכבדים את התורה, שמכבדים את היהדות, אז זו האווירה שנספגת אצל הילד. עכשיו, אם האווירה בבית היא אווירה של זלזול, אל תצפה מהילד שלך להיות משהו אחר. וזה בעצם חלק מהעניין של בעלותך את הנרות. וזה מתחבר לעוד נקודה מאוד מעניינת בפרשה. על פי השם יישאו, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. את משמרת השם שמרו, על פי השם ביד משה. אנחנו נראה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, על פי השם יחנו, על פי השם יישאו. ודיברנו על זה כבר בעבר. אז כבר אנחנו רואים כאן את הגדולה של עם ישראל. שמצד אחד, הענן מגיע, עומד, כולם חונים, פרקים את האוהלים, מתחילים להקים אותם, מסדרים את הכל. וואלה, רק גמרו לסדר את הכל, הענן פשוט מתרומם נוסע. מה עושים עם ישראל? נוסעים. לפעמים יומיים נמצאים במקום אחד, לפעמים שלושה, לפעמים לילה, לפעמים שנה, לפעמים שנתיים, לפעמים הרבה יותר. בכל מקרה לא משנה מה, גם אם המקום הוא משעמם וגם אם המקום הוא מעניין, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה מה שעושה. אם אתם זוכרים, סיפרתי לכם לפני שנה או שנתיים, שנתנאל גם רצה לחגוג את היום נישואים עם אשתו. אז הם נסעו לקיסריה, לראות את השקיעה בקיסריה על הים, ואחר כך לאכול שם מסעדה ליד. יושבים שם על החוף עם בגדים קלים, חם ביום, ובלילה שם די קר. והשקיעה החמה, וואו, איזה יופי ונחמד, ואז הולכים חזרה לאוטו, ואז מדבר לנתנאל, שהמפתחות שלו נעבדו.
כן, סיפרת לנו את זה.
הוא חוזר לחוף, כולם עוזרים לו לחפש, אבל זה כמו לחפש מחט ברמת שחת, איך תמצא בחול את המפתחות שלך. זאת אומרת, אם הוא היה רואה במקום, עוד מילא, אבל אחרי שהוא חזר לאוטו, מי יודע איפה ישבת בדיוק ואיפה איבדת. בקיצור, אני מקבל טלפון, איבדתי את המפתחות של האוטו. עכשיו, אנחנו היינו בדרך לחתונה בדרום. ומה עושים? הבנג'מין היה בבית, ולי בבית היה מפתחות רזרבים. אמרתי, בנג'מין, תשמע, אין ברירה. סבא, הייתה תמיד אותו מפתחות. לא נעים, כן נעים, וכך היה. אבל מה למדנו פה? אז נתנאל תכנה שיהיה לו ערב נפלא, ואז מה קרה? פתאום בית המפתחות, והוא כפו כולו מהקור שם, והוא לא יכול להיכנס לאוטו, וכל הערב נערס. בגלל מה? שאיבד את המפתחות. במילים אחרות, אפילו הדברים שאתה מתכנן, הכי מדויקים בעולם. אומרים, בגרמנית אומרים, Mensch denkt und Gott lenkt. הבן אדם חושב, אבל הקדוש ברוך הוא זה שעושה. אנחנו אומרים, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם יתקן. כל דבר ופעולה בחיים צריך לזכור, להגיד אם ירצה השם. זה על פי השם יחנו ועל פי השם יסר. לא משנה לאן אתה הולך, אפילו הפעולות הטריוויאליות ביותר, הפעולות הפשוטות ביותר. אתה לא יודע מה מצפה לך, אתה לא יודע מה מחכה לך, אתה צריך להאמין שאני מורך אומרים, על כל הנשמה תעלה ללכה, אומרים, מה זה כל הנשמה? כל נשימה או נשימה, אתה צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך
הוא. אתה מאמין בקדוש ברוך הוא. כל דבר צריך להגיד תודה רבה, גם
הדברים
הלא
טובים. נכון. לא להגיד תודה רבה. כל פעולה שאתה עושה בעזרת השם, אם ירצה השם. וזה הדוגמה, איך אומרים, כל אחת והדוגמאות שלו. לתנאל היה את הדוגמה החיה. הוא תכנן ערב מופלא, ערב מתוכנן בקפידה, ובסופו של דבר, הכל התהפך.
היום
נתנאל
מככב היום בשיעור.
כן.
ומה?
מככב
בשיעור.
כן. אז דרך אגב, כאן אנחנו גם רואים, גם מבינים למה מדליקים נר נשמה. כי נר השם נשמת אדם. ולכן מדליקים נר נשמה ביורצייט של בן אדם. כי הנר מסמל את הנשמה. וזה לגבי כמה זמן
יש לנו עוד? הנר בעצם נותן אור. ומפה ובאות, אחרי כל הפרשניות, רק אפשר עוד 5 דקות.
עוד 5 דקות. אז בעוד 5 דקות אנחנו נתייחס לעוד נקודה מעניינת בפרשה. יש כאן את הפרשה, אנחנו לא נדבר על זה השנה. נדבר על הפרשה בגדול, יש לנו כמה נושאים מאוד מעניינים. אחד מהם זה דרך אגב קברות התאווה, שהם רצו לאכול בשר, והקדוש ברוך הוא נתן להם את הסלב. והם אכלו עד שיצא להם מהאף, כמו שנקרא, הייתה מגפה גדולה בעם בגלל הדבר הזה. והפרשנים שואלים למה סך הכל רצו בשר לאכול, אבל שזה כזה עונש היום ונורא, אלא שמתברר שזה לא היה בשר אלא התאוות תאווה, זה היה עניין של תאווה. למה? כי בשר היה להם גם בקר וצום, וגם מעבר לזה, כמו שאתם זוכרים, דיברנו פרשת המן, לא ירד רק מן, בבוקר היה מן, בערב ירד סלב על המחנה, זאת אומרת, היה להם גם סלב, גם בשר וגם את המן. מה שקרה כאן זה שבעצם הם הספסוף שם, הם רצו, התחברו לעולם, הם היו קוראים לעולם הגשמי, לא לעולם הרוחני. זה אכל להם את הלב שהם אוכלים את המן. הם רצו, נכון, אתה יושב במסעדה ואוכל, ומביאים לך סטייק, אתה רוצה לראות את הסטייק, אתה רוצה להרגיש את הריח שלו, אתה רוצה לחתוך, והם באים, מקבלים מה, גלולה, איך אומרים, גלולה כזאת שיש לה את כל הטעמים שבאו לה. זה לא, חצי מהחוויה של האכילה נעלמה. זאת אומרת, כל הקטע הגשמי של האכילה נעלם, כי אתה לא רואה מה זה, אתה בולע מין מן, שזה מין כדור צהוב, ירוק, ויש לך איזה טעם שאתה רוצה בו, אז מה, אבל זה לא כמו לשבת וואלה, להריח את הסטייק, לחתוך אותו, להכניס, להרגיש שאתה לועס אותו בפה. זה לא אותו דבר. עכשיו, כשאתה בן אדם רוחני, אז זה לא מעניין אותך, העיקר שאני מתקיים, העיקר שאני חי, והעיקר שאני יכול ללמוד תורה. אבל כשאתה בן אדם גשמי, אז הדברים האלה מפריעים לך, וזה בעצם מה שקרה. מה זה רוצים לאכול בשר? הם רצו את זה, אנחנו רוצים את הגשמיות, די, נמאס לנו מהרוחניות. אנחנו לא רוצים כזאת רוחניות, וזה היה הספסוף הערב רב. ולצערנו, הרי כולם יודעים שההשפעה הרעה מתפשטת מהר מאוד, וזה התפשט לכל עם ישראל, ולכן הייתה המגפה, כדי לשים את הדברים במקום. מעבר לזה יש כאן עוד עניין של כי שהיו מתעוננים שגם הם הלכו וברחו מהר סיני כתינוק הבורח מאמו, ועוד נקודות כאלה ואחרות. אבל בוא נגיד הנקודות המובילות בפרשה זה כמו שאמרנו, הפרשה הזאת היא קברות התאווה. יש את הקטע של פסח שני, שזה גם דרך אגב גם קטע מעניין בפני עצמו, שמגיעים אנשים לא יכולים לחגוג את הפסח כי הם תמאי מת. ובדרך כלל מצב רגיל, אנחנו כולם מכירים את זה, שלמשל גם בתפילה הם לא צריכים להגיד את החנון, כולם שמחים, מבסוטים, וואו, לא צריכים להגיד את החנון. זאת אומרת, אם יש מצווה שאני פטור ממנה, אז יש הרבה אנשים ששמחים שהם פטורים, לא צריך לעשות אותם.
מה זה?
אחרי תפילת 18, יש קטע שנקרא נפילת אפיים ותחנון. אומרים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, ויאמר דוד אל גד. זה בין אחרי 18, בשחרית.
בשחרית?
רק בשחרית, כן. בשחרית, אחרי תפילת 18, יש קטע שנקרא תחנון. הקטע הזה, בשני וחמישי הוא מתארך, שמוסיפים עוד כמה קטעים, אבל בשאר ימי השבוע זה קטע אולי של דקה וחצי, שתי דקות. ואתה רואה שאנשים, גם כשיש איזו שמחה, אז לא אומרים תחנון. ואיך אנשים מבסוטים, וואו,
אתה
מתפלל בדרך
כלל תפילת הלבנה?
כמה ימים לאחר ראש חודש, כשרואים את הלבנה כמו שצריך, מה שנקרא.
כשאתה לא רואה את הלבנה, אתה לא...
איזה מין ברכה אתה עושה?
כן, לא.
לא, גם בהתחלה אתה רואה את הלבנה.
אתה רואה את הלבנה, אתה יודע, רוב החודש אתה רואה את הלבנה.
אבל בדיוק, זה בתחילת הלבנה, מתחילת החודש אתה רואה רק קטע קטן. הלבנה הרי מתמלאת, באמצע החודש היא מלאה, ואז היא מתמעטת, סוף החודש היא נעלמת, ואז היא מתחילה עוד פעם מההתחלה. כשהיא מתחילה מההתחלה זה ראש חודש, אבל בראש חודש עדיין היא עוד לא... זה עוד אין הרבה, זאת אומרת, זה לא
מספיק,
עוד לא רואים כמו שצריך. לכן מחכים, יש כמה מנהגים בזה, מחכים כמה ימים כדי שיהיה באמת מה לראות ולברך את הלבנה.
זה אחרי השחרית.
לא, זה עושים בדרך כלל במוצאי שבת לאחר ראש חודש, או באמצע שבוע, זה לא קשור ל...
אצלנו הרבה פעמים יש
התעכלות,
כאילו
התעכלות,
אני אומר, התקהלות של... המון חבר'ה.
נכון, זה קורה במוצאי שבת בדרך כלל.
בדרך
כלל
מוצאי שבת.
כן, בדרך כלל מוצאי שבת זה קורה.
הם באים, אחד הבניינים שיש ככה זווית טובה לזה.
כן, ברכת הלבנה.
כן.
זה ברכת הלבנה. זה עושים בדרך כלל במוצאי שבת, למה? ברוב המדרת מלך. זאת אומרת, יש עניין לעשות את זה עם הרבה אנשים. ואז גם אומרים קדיש אחרי זה, אומרים עלינו שבח, כל מיני מנהגים כאלה ואחרים. אבל תכלס, אתה יכול לעשות גם קידוש לבנה לבד. באמצע השבוע, בלילה, אתה רואה את הלבנה, אתה יכול, אם לא עשית, עד... גם בזה יש כמה מנהגים, אבל עד ל-15 בחודש, זאת אומרת, עד אמצע החודש אתה יכול. למה? כי אחרי שהלבנה התמלה, גמרנו, היא מתחילה להתחסר. אז אתה לא... זה כבר לא ברכה. אתה מבין? אתה ברכה היא כשהיא מתמלא, לא כשהיא מחסרת מעצמה. זה לגבי העניין של ברכת לבנה. ועל מה דיברנו לפני זה? איפה היינו?
היינו על...
כן, אז בקיצור, כן, אז בקיצור ולעניין, היה להם בעיה. כן, היו, בוא נגיד, בפרשה שלנו יש הרבה דברים על הצד, בוא נגיד, לא כל כך חיובי, אבל יש גם את הדברים היפים. אנחנו היום התייחסנו יותר לדברים היפים. אמרנו בעלותך את הנאות, דיברנו על פי השם יחנו ועל פי השם ישאו, בעלותך את הנאות, דיברנו על הקטע היפה הזה. ויש כאן גם את הסיפור גם עם יתרו, ויש כאן גם את העניין של איך היו קוראים למחנות, וסדר המחנות, איך שהם נסעו, ומה יש לנו כאן עוד? יש לנו עוד קטע מאוד יפה, שבו בעצם לכאורה, הקדוש ברוך הוא פונה, משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא, והוא אומר, למה הראות על עבדיך, ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? למה שמת עליי את כל הבלגן הזה? אנוכי הריתי את כל העם הזה? מה, אני הייתי בהיריון מהם? האם אנוכי ילדתי הוא? אני ילדתי אותם? כי תאמר אלא ישאינו בחקיך כאשר ישא עומנת היונק על האדמה שנשבע לאבותיו? אתה כאילו, מה אני, זה ילדים שלי שאני צריך לדאוג להם? כמו יונק שעל האדמה אשר מה? הוא מסביר, כאן הוא רמז לו, אשר נשבעת לאבותיו, הרי אתה זה שיפתח לה. מה אתה רוצה ממני? עכשיו, הוא כאן לכאורה טענה מאוד לא יפה. מה, משה רבינו, המנהיג הדגול, בא ואומר, מה אתה רוצה מהחיים שלי? מה אני, זה הילדים שלי? אני ילדתי אותם, מה אתה רוצה ממני בכלל? וזה נשמע כאן, קצת לא מתאים למשה רבינו לדבר ככה. אבל מה שבעצם משה רבינו בא ואומר, אומרים שכל מלמד את בן חברו תורה, כאילו ילדו. זאת אומרת, מבחינת הזה, אנוכי ילדתי הוא, אז אם הוא היה אומר רק את זה, אז התשובה היא כן. אתה ילדת אותו, כי ברגע שאתה לימדת אותו תורה, הוא כמו בן שלך, ואתה צריך לדאוג לו. הוא אומר, אבל אנוכי הריתיו, אני הייתי בהיריון ממנו, לא. מה אומר משה רבנו בעצם? ויש כאן בעצם כוונה כפולה. בצד אחד הוא בא ואומר, תראה, אתה דורש ממני להיות כמו אבא ואמא, כמו משפחה חד-הורית. הרי אני רק אחד. עכשיו, חוץ מזה, אני לא, מבחינה ביולוגית, אין לי קשר אליה. מבחינה רוחנית, כן, אבל זה רוחני, זה לא כמו קשר ביולוגי. הקשר הביולוגי הרבה יותר חזק. אז מה אתה דורש ממני דרישות, כמו שאתה דורש ממישהו שכאילו ילד את הילדים האלה? הם לא ילדים שלי ביולוגי, הם ילדים שלי רוחנית. עכשיו, ברגע שאתה מדבר על רוחנית, אין לי השפעה כזאת עליהם כמו שהיה לי אם הם היו ילדים שלי ממש ביולוגית, נכון? עכשיו, אם אתה כבר אומר, אתה הבטחת. אתה דורש ממני דרישות, עם כל הכבוד, מי הבטיח להם? הנה, מה הוא אומר לו? על אדם שנשבעת לאבותם, אתה נשבעת לאבות שלהם, שאתה תביא אותם לארץ ישראל. אז מה אתה בא אליי בטענו? אתה זה שהבטחת. מה, אני האבא שלהם? אני אמא שלהם? שאתה רוצה ממני כאלה דרישות? עכשיו, לומדים כאן דבר עצום. קודם כל, מי זה משה רבנו? משה רבנו לא אומר את זה כי הוא לא רוצה לטפל בעם ישראל. כי מה זה אומר לנו משה רבנו? כי עד עכשיו מה הוא עושה?
אכפת לו.
לא, אבל לא רק זה. עד עכשיו מה הוא עושה? הוא מטפל בהם כמו אבא ואמא ביולוגיים. כי אחרת אולי הוא אומר לו, מה אתה רוצה ממני? מה, אני אבא ואמא שלהם ביולוגיים? זאת אומרת, עד עכשיו אתה שמת עליי את כל המסע הזה, אבל בסך הכל אתה זה שהבטחת. זאת אומרת, מה הוא אומר לו? גם זה מנקודת מבט של דאגה לעם ישראל, לא לעצמו. הוא אומר, אתה בא אליי בטענות, תראה איך העם הזה חוטא, ואיך זה מאמר, אתה הבטחת להם להביא אותם, אתה תקיים. אל תבוא אליי בדרישות. אני לא הבטחתי כלום. מי הבטיח? אתה הבטחת. זאת אומרת, זה גדולתו של משה רבינו, שאפילו הולך כאילו,
נגד
הקדוש ברוך הוא, כאשר המטרה שלו זה לטובת עם ישראל. הוא היה הרי, אמרנו, מכן אין למספיך, הוא מוכן אפילו להיהרג, הוא מוכן הכל, הכל בשביל עם ישראל. איזה מנהיג? עכשיו, דרך אגב, מכאן לומדים עד לאן מגיעים חובותיו של מנהיג בעם ישראל. זה לא פשוט. הגמרא דנה בזה. הוא אומר, שעני בחיקך, הוא אומר, זה הדרגה שהמנהיג... הלוואי שאנחנו נגיע לרגליים שמשה רבינו עמד, המנהיגות שלנו. אומר, זאת אומרת, מנהיג בעם ישראל צריך להרגיש לעם איך? כאילו זה הילדים שלו הביולוגיים. לא רק רוחני, אלא ביולוגית. ככה צריך לדאוג לילדים שלו, כמו שאבא דואג לה. עכשיו, יש כאן גם לקח גדול מאוד לנו בתור הורים, לילדים שלנו, שהם פיזית, ביולוגית שלנו. זאת אומרת, אם משה רבינו בתור מנהיג של אין לו קשר ביולוגי לעם ישראל, אלא קשר רוחני, הדרישה ממנו היא שהוא יתנהג כאילו זה ביולוגי, אז על אחת כמה וכמה אנחנו, שאנחנו ההורים הביולוגיים, צריכים לדאוג לילדים שלנו. זה לימוד עצום. זה, שזה אמרת, אני חייב לומר גם על הנקודה הזאת, כי זאת הנקודה מדהימה. ויש כמובן את העניין של המן, שהם אוכלים, וקורה מה שקורה, ו...
זה העתיד.
אתה תקבל קפסולה ואתה תחליט איזה טעם אתה רוצה שיהיה בה, ואז מה שיוכלו. ראית את המכונות האלה? אתה מוציא אוכל דרך קפסולה, סוג של קפסולה. נכון, עם מכונה שאתה מתכנת אותה בדיוק כמו שאתה רוצה, היא מחממת אותה ויוצרת את האוכל. עכשיו אנחנו מסיימים, אנחנו תוך כדי הבנו את גדולתו של משה רבנו. גם מבחינת הדאגה לעם ישראל, גם מבחינת העניין שבאים אליו של פסח, אומרים אנחנו לא יכולים להחריב את הפסח. אז הוא אומר, חכו רגע, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא. והוא שואל על המקום את הקדוש ברוך הוא, מקבל תשובה ונותן להם, יהיה פסח שני בשבילכם. זאת אומרת, כמו שאנחנו רואים, על זה דיברנו. אנחנו בשביל תחנון אחד קטן, משתוללים, וואו, איזה כיף, אין. עם ישראל, לא רצו, הם פטורים מפסח, הם מאמת, אותם חבר'ה. יכלו להגיד, טוב, אנחנו פטורים, הולכים בבית, נגמר, וואלה, מבסוט, לא צריכים לעשות קורבן פסח. הם באו, לא, יגרה חלקנו, מה אנחנו גם רוצים לעשות קורבן פסח? מה אנחנו אשמים שאנחנו תמאים? זאת אומרת, איזה הסתכלות, איזה גדולה. בא אומר משה, אתה יודעים מה? רגע, נשאל את הקדוש ברוך הוא. שואל את הקדוש ברוך הוא, אומר, טוב, בסדר, יש פסח שני. תראו, איזה בן אדם? איזה בן אדם יכול לשאול את הקדוש ברוך הוא שאלות ישירות ולקבל תשובה על המקום? זה משה רבינו. אז אומרים, את הגדולה של עם ישראל, את הגדולה של משה רבינו. עכשיו, אם אנחנו, יש לנו ספק בגדולתו של משה רבינו, הרי שבסוף הפרשה מרים אומרת משהו, לא ניכנס כרגע לסוגיה הזאת, סוגיה בפני עצמה, ואז אומר להם הקדוש ברוך הוא, ויאמר, שימון הדבריי, אם יהיה נביאכם השם במראה אליו אתוודה, בחלום אדבר בו. אני נביא, אני מתגאל אליו במראות של נבואה מסוג מסוים, מראה, חלום, לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו, משה רבנו חוזר בבית שלי מה שהוא רוצה, פה אל פה אדבר בו. זאת אומרת, מה שמשה רבנו מדבר, מאיפה זה יוצא?
מהקדוש
ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מדבר דרכו. הוא מראה ולא בחידות. הוא רואה תמונת השם יביט. מדוע לא יראיתם לדבר בעבדי במשה? איך אתם בכלל מעיזים להשוות את עצמכם למשה רבנו? מי אתם בכלל לידו? זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שהאדם הזה, הגדול הזה, שמדבר עם הקדוש ברוך הוא מתי שהוא רוצה, ולפעמים לכאורה בעזות מצח מסוימת, וכל זה בשביל מי? בשביל עם ישראל. הוא כל כך גדול, עד שמרים הנביאה ואהרון, הם מואשמים בלשון הרע לכאורה, על זה שאין ש... מה הם אמרו בסך הכל? ישבו את עצמם למשה רבנו. הוא נפרד מאשתו, אז גם אנחנו אולי צריכים. מי אולי? מי אתם בכלל? איך אתם בכלל מעיזים לדבר על משה רבנו? זאת אומרת, המנהיג האלטומטיבי, שאנחנו רואים את גדולתו, ומצד שני גם, ראינו גם קצת את גדולתם של ישראל, על פי השם יחנו, על פי השם ישראל, למרות שיש לנו פרשה, כמו שאמרנו, גם סגדים, לא כל כך יפים, היום נסתדלנו להתייחס קצת לסדים היפים. אנחנו רואים, רוצים לעלות את הנרות, לא להוריד אותה. אז בעלותך את הנרות, זה אם אנחנו נלך על פי השם, הנרות שלנו יעלו מעלה מעלה, ואולי נזכה באמת לקבל שוב בחזרה מנהיג בקנה מידה הזה של משה רבנו.